הגענו לדף עין בית עמוד א' בשורה השלישית, ענו רבנן, ישראל שלווה מאור מן הנוכרי בריבית, והוזקפן עליו במלווה, ונתגייר, אם קודם שנתגייר, הזקפן עליו במלווה, גובה את הקרן וגובה את הריבית. אם לאחר שהתגייר, הזקפן עליו במלווה, גובה את הקרן ולא גובה את הריבית. כלומר, ישראל לווה מאות מגוי מהנוכרי בריבית, ואחרי זמן חישב עמו את הסכום הריבית עם הקרן, זה כאן הזקפן עליו במלווה, כלומר, העמיד עליו את הכל יחד כהלוואה אחת חדשה, כלומר, כתב לו השטר על הסכום הכולל כך וכך, אני חייב לפלוני. הזקיפה הזו בעצם מבטלת את החוב הישן, כאילו פרה הלווה את הקרן עם הריבית, ושוב חזר ולווה את כל הסכום כהלוואה חדשה. אז אם קודם כל זקף עליו מלווה והתגייר, אז ככה, אם קודם שהתגייר, זקף עליו מלווה, כמו שאמרנו, קודם כל זקף עליו במלווה, אחרי זה התגייר, אז יכול לגבות את הקרן וגם את הריבית. למרות שהתגייר ביניהם, כבר נעשה יהודי, מי שעת הזקיפה כבר נחשב את הריבית כאילו נגבתה, ועושה את זה לפני שהוא התגייר, והוא חלק מהקרן של הלוואה החדשה, לכן יכול לגבות גם את הריבית. אבל אם לאחר שהתגייר זקפה לה במלווה, כלומר הזקיפה הזו הייתה אחרי הגיור, אז גובה את הקרן ולא גובה את הריבית, כי מכיוון שהוא התגייר הוא כבר יהודי, ואסור לגבות ריבית מיהודי חברו. וכן במקרה הפוך, נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית, הוא זקפה לה במלווה והתגייר, הלווה התגייר, אז אם עד שלא נתגייר, זקפה לה במלווה, המלווה גובה את הקרן וגובה את הריבית, כיוון שבשעה שהתגייר נחשב הכל כבר קרן, כי זקף את זה לפני כן. אם יש התגייר זקפה לה במלווה, אז גובה את הקרן ולא גובה את הריבית. אבל רבי יוסי חולק, הוא אומר, נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית והתגייר, בין כך ובין כך, בין אם זקפתו במלווה ובין אם לא, לפני הגיור או לא, גובה את הקרן וגובה את הריבית. למה רב אמר רב אמר רב חיזה אמר רב הונא הלכה כרבי יוסי, ומה הטעם של רבי יוסי? אמר רב, מה הטעם של רבי יוסי? למה? כדי שלא יאמרו בשביל מאותיו נתגייר זה. לא יגידו אנשים, הוא רוצה את הכסף, לכן הוא מתגייר. הוא רוצה בעצם להיפטר מהתשלום למלווה ישראל, הוא רוצה להיפטר מהתשלום הריבית שהתחייב לו באותו נוכרי, כדי שלא ילעיזו על הגיור, לכן אמרנו בכל מקרה, משלם גם את הקרן וגם את הריבית. עכשיו, שטר חוב שנכתב עליו לבר בריבית, אמרו בנן שטר שכתוב בו ריבית, כלומר, נכתב בו פלוני לבר מפלוני מנה בריבית, כך וכך עד זמן פלוני, קונסים אותו ולא גובה לא את הקרן ולא את הריבית, ורבי מאיר פירה ממאיר, כלומר, גם לא גובה לא רק את הריבית, גם לא את הקרן. וחכמים אומרים, גובה את הקרן ולא גובה את הריבית. ומה היא כמובן? גבי מאיר, הוא סבר קנסין את הרע משום איסורה. קונסים את החוטה שהפסיד את הקרן, הראוי לקחת את הקרן הרי, בהתר, משום הריבית שפגש לי טוב באיסור, קנסים את הרע משום איסור. והרבלן סבר לא קנסין את הרע משום איסור, לא קונסים שהפסיד גם את המשגלו בהתר, בגלל שהוא ביקש לקחת איסור. הגמרא דנה ותנו רבנה, תנה תם, במשנה בשביעית, שטרי חוב מוקדמים פסולים והמאוחרים כשרים. כלומר, שטרי חוב מוקדמים זה התאריך הכתוב בהם קודם ליום שבו נעשתה הלוואה באמת. כתוב שם תאריך מוקדם יותר. הצולים, המלווה עלול בעצם לגבות בשטר מנכסים שמאחר לווה לפני הלוואה ולא משועבדים באמת להלוואה, לכן שטר מוקדם פסול. אבל מאוחרים, אם יש תאריך שכתוב בו אחרי ההלוואה, באמת כשרים. כי בשטר כזה אפשר לרמות אחרים. עכשיו, מוקדמים מהי פסולים? ניד לא גבו מזמן ראשון, נגבו מזמן שני, למרות שברור שלא גובים מהם קרקעות שמחר מלווה מהתאריך המוקדם, כי הרי לא הייתה הלוואה אמיתית, בכל זאת, יגבו מהם. למה כל השטר פסול? הרי אפשר לגבות מזה משעת הלוואה ממש. אלא אמר רבי שמעון לקיש, מחלוקת שנויה ורבי מאיר, באמת ההוראה הזו כרבי מאיר, הוא כונס את הרמאי, הוא פוסל את השטר, כדי שיפסיד גם את מה שמגיע לו, הרי באמת הקרקעות שמשעת הלוואה משועבדות שם, לכאורה זה מה שמגיע לו. כמו שלמדנו שהוא כונס בשטר שיש בו ריבית, היתר משום איסור גם כאן. אבל לפי חכמים שחולקים עליו, אכן אפשר לגבות בשטר מוקדם נכסים שמאחר המלווה אחרי זמן הלוואה אמיתי. כלומר זמן שני. אבל יש אומרים לא ככה, רבי יוחנן אמר, אפילו תמר רבנן, פה אפילו רבנן אם יסכימים ששטרי חוב מוקדמים פסולים. גזירה שמא יגבה בו מזמן ראשון. כלומר יש פה גזירה. שמא יגבה בו מזמן ראשון, קרקעות שנמכרו אחרי התאריך המוקדם שכתוב בשטר ולפני זמן הלוואה אמיתי, נכון שהוא יכול מעיקר הדין לגבו מזמן שני, אבל יש פה חשש שיגבה מהזמן ממה שהיה לפני כן, לפני הלוואה אמיתי, מה שהיה בשטר שהריבית מפורשת בו, בין המלווה יכול לטעון שכל הסכום הוא קרן ולגבות הביתין, הרי שם זה מפורש, שם אין סיבה לגזור. ולכן פה אמרו גם לפי רבנן שטרי חוב מוקדמים פסולים, שלא יגיעו לידי איסור. ההוא גבר דמשקין פרדס עד חברי אדם אחד, להווה מעות מחברו ומשכן לו קרן, על מנת שיוכל את הפירות במשך מספר מסוים של שנים, כי פירעון החוב. אכלה תלת שני, אכל המלווה את הפירות הקרן במשך שלוש שנים, אחרי זה אמר למלווה ללווה, היא מזבינת לינה לימותה, והיא לא קבישת לה ישטר המשכנתה, ואמינה לקוחה היא בידי, אם תמכור לי את הקרן מרצונך מצוין, אשלם לך לקרן. אם לא תסכים למכור לי, קביש לי לשתי משכנתה. יתמיד שטר המשכון, ואומר, כלומר, לא אראה את השטר, אני אשים את זה בצד, השטר המשכון, לא אראה את זה לאנשים, אסתיר את זה. ואומר, כנגד לך בביתין, לקוחי בידי, אני אגיד לאנשים בביתין, קניתי ממך את הקרן, ועבד שטר המכירה. כלומר, ולמה יקבלו טענתי? עבור מכוח חזקת 3 שנים. אני כבר פה 3 שנים, איתן שהכרם שלי. אז מה עשה? אז על קם אקנה הלך על הווה בעל הכרם, עמד וקנה בחשה את הכרם במתנה בפני דין בבנו הקטן, וכתב לו שטר כך. אחרי זה חזב מחר אותו על מלווה. הדר זמנה ניהלה. כתב לו גם לו שטר המחירה. עכשיו, כבר אותו בעצם לתבוע ביתין את המלווה, שיחזיר לו את הכרם. אם יוציא את השטר המחיר שמוכיח שקנה את הכרם ביום פלון, הוא יגיד, הוא יוציא את שטר המתנה שהוא עשה את זה לפני זה, והתבר שבשעת המחירה כבר לא היה כרם בשוטו, אלא היה אצל בנו, מילה, מחירה בטלה, ואכן כן היה. זבינה ודאי לא, אז גמרא את הגמרא, מה עושים במקרה הזה? זבינה ודאי לא, וזבינה מחיר למלווה, ודאי לא מחיר, כי הרי בעצם הלווה כבר נתן את הכרם לפני כן לבנו. בשעת המחירה לא יכולה למכור. אבל לגבי זוזה, כמיל ובשטר דמי, גובה מייחסים משועבדים, עודים לה כמיל ועל פי דם, ואין לו גובה מייחסים משועבדים. השאלה מה לגבי המעות? המעות ששילם המלווה עבור הקנייה, עכשיו הוא תובע אותם מהלווה מכוח אחריות שבשטר המחירה, התברר שהכרם כבר לא היה של הלווה אלא של הבן, אז לכאורה יש פה אחריות, אז האם זה כמיל ובשטר דם, האם האות האלה נחשבות כמיל ובשטר, שהאחריות מפורש שבשטר המחירה, אז גובה אותם או קונה מייחסים משועבדים, מקרקעות שהיו ביד המוכר בשעת המחירת הכרם ומכירו אחרי זה לאחרים, או זה כמיל ועל פה, נחשבות כמיל ועל פה, כיוון שמחירה בטלה והשטר אינו תוקף, ולכן לא גובה מייחסים משועבדים, אלא רק מייחסים בני חורין. אמר רבי, לכאורה זה דברי רבי יוסי, דברי רבי אסי, ולאו היינו דברי רב אסי, דם רב אסי, מודה בשטר שכתבו, הנה הוא צריך לקיימו, וגובה נכסים משועבדים. מי שמודה בשטר שיוצא כנגדו שוק כתבו ולא מזויף, לא צריך שמוציא את השטר קיים אותו בביתים, יכול לגבור פה, גם אם עושה השטר, איתן שהוא פרוע. כלומר, שטר כזה יש לו תוקף גמור לכל דבר, וגובה בו אפילו נכסים משועבדים. מוכר מזה שגם שטר שלא בר תוקף מעיקר הדין, כמו שם, שטר לא מקוים, בכל זאת הוא משמש כהוכחה שהחוב שכתוב בו לא נפרע. והוא גם משבט את הנכסים לאותו חוב, גם כאן בשטר שטר המכר שעסקנו, ואף פי שהשטר פגום ולא בר תוקף לגן עץ המכירה, בכל זאת האחריות שכתובה בו עומדת בתוקפה, אפשר לגבות מכוחה גם מנכסים משועבדים. אמר לרב מידעמי זה אותו דבר, הטעם ניתן להיכתב, הרי בניזון של רבי אסי ניתן להיכתב, השטר ניתן להיכתב, הרי התברר לנו שהלוואה הכתובה בו אכן נעשתה באמת, הלוואה הייתה אמיתית. יש תוקף לשטר הזה. למרות שהוא לא מקוים, אז הוא מטיל שעבוד, נכסה החייב, כי בכל זאת יש פה תוקף. אבל כאן, במקרה שהכרם, הרי השטר המכירה אין לו שום משמעות, לא ניתן להיכתב, זה לא דבר שניתן להיכתב מקרוע. הכרם כבר יצא מרשות הלווה, והוא נתן את בנו הקטן. הוא לא יכול היה למכור את הכרם, זה שטר שלא ניתן להיכתב. אז הוא ודאי בטל מי לגמרי, ולא אפשר בכוחו לשעבד נכסים. יתי מראה מר וקאמר להשמטה, ישר מרימה ואמר שמועה זו שרבה ששטר שלא ניתן לכתב בטל לגמרי, אמר לרבינה למרימר, אלא עד אמר ביוחנן לגבי שטר מוקדם שפסולו משום גזירה שמה יגבה מזמן ראשון, למה לא נאמר שזה דבר שלא ניתן לכתב, נעימה לא ניתן לכתב, כלומר אתה לומד מכאן שגם שטר שלא ניתן לכתב לא נפסל לגבי דברים הנכונים שבו, לכן הוא צריך רבי יוחנן אמר ששטר מוקדם נפסל בתורת גזירה, לכן אומר זה מגזירה שמה יגבה מזמן ראשון, אמר לי אחי אשתה אתה לא ניתן לכתב מזמן ראשון, שם זה לא אותו דבר, בשטר מוקדם, נכון שלא ניתן להיכתב מזמן ראשון, נכון שאפשר לכתוב שטר לפני זה הלוואה הייתה באמת, אבל ניתן להיכתב מזמן שני, מיום ההלוואה האמיתי, זה ברור שאפשר היה לכתוב את השטר הזה, לכן זה לא ניכתב, אפשר לקרוא לשטר הזה שטר שלא ניתן להיכתב, שאפשר היה לכתוב בו לפי זמן ההלוואה האמיתי, אבל כאן לגבי מכירה של הקרן לא ניתן להיכתב כלל, הרי הקרן בכלל לא היה ברשותו, אפשר למכור קרן שלא ברשותו, עוד קושי על הדתניא לשבח קרקעות כיצד הרי שגזל שדה מחברו מחרה לאחר באחריות, והשביחה לוקח, והרי יוצא עכשיו מתחת ידו של הלוקח. הנגזל מוציאה ממנו בדין. כשהוא גובה, גובה את הקרן, מכסים משועבדים, ושבח גובה רק מכסים בני חורין. כלומר, כשהלוקח גובה חזרת מהותה מהגזלן המוכר, גובה את הקרן, את הכסף ששילם עבור השדה, אפילו מכסים משועבדים, מכסים שימכרו בתיים האחרים, ושבח שהשביח וזה, גובה מכסים בני חורין. שלפי סברת רבה, למה גובה לוקח את דמי הקרקע עצמם מכסים משועבדים? הרי נעימה לא ניתן לכתב. היה צריך לומר ששטר המכירה שהגזלן כתב בטל לגמרי עם החיות שבו, שהרי השדה הייתה גזולה ביד המוכר, הוא לא שלו בכלל, היא לא יכולה למכור את זה, אז לכאורה זה בדיוק קלאסי, שטר שלא ניתן להיכתב. אומרת, גם כאן זה לא אותו דבר, אחי אשתה, הייתה בשדה גזולה אילמן דאמר, ניחלי דלו ניקי גזלן אילמן דאמר, ניחלי דלקו מעין מוטה. בנפי שאומר שגזלן עשוי לקנות את הקרקע מיד הנגזל, כלומר גזלן מכר את הקרקע, גזלן הוא מוכר קרקע שהוא לא שלו, אבל הוא באמת רוצה לקנות את הקרקע מהנגזל. אז זה מה שנאמר, מי שאומר שגזלן אסור לקנות הקרקע מיד נגזל, בגלל ניחלד לא ליקן גזלן, כי נוח לו שהלוקח לא יקרא לו גזלן, או בין אם אנחנו רואים שהוא אסור לקנות, כי ניחלד ליקום במנותי, נוח לו לעמוד בנאמנותו, לקיים את דבריו, לחשב אדם נאמן, מפייס למראה, לכן מסתבר שהגזלן יפייס את בעל השדה, ישתדל לקנות אותה ממנו עבור הלוקח, הוא מוקל למשטרי. בזה הוא בעצם יעמיד ויקיים את השטר המכירה שכתב בו. כיוון שהתכוון הגזלן מתחילה בעצם לקיים את הכתוב בשטר, זה לא בגדר שטר שלא ניתן לכתב. וגובים בו לכל הפחות הקרן מכסים שועבדים. אבל כאן במכירת הקרן, לעבור חימיני כמה מתכוון, הרי סך הכל המוכר התכוון להבריח את הקרן מהמלווה. כמו שהוא נתן את הקרן לבנו זה כדי להבריח את זה מהמלווה. זה לא סיבה שיקנה אותו מקודם לבנו, שטר המקיים ביניכן. וכי הוא עשוי אחר כך לקיים את הכתוב במשטר המכירה למית הקרן ביד המלווה, הוא לא רוצה בכלל שהמלווה יקבל את הקרן. ודאי לא יעשה כך, לכן שטר כזה, זה לא כמו גזלן שהוא עשוי בעצם לקנות מהנגזל את השדה. פה זה הפוך. לכן שטר כזה שנכתב לדעת שלא יתקיים, הוא אכן שטר שלא ניתן להיכתב, הוא בטל לגמרי. הגענו למשנה נוספת באמצע עין בית עמוד בית. פה חוזרים על דין פסיקה לפירות. אין פוסקים לפירות עד שיצא השער, חלק מהדינים אלו למדנו. הם פוסקים על הפירות, כלומר לקנות אותם במחיר מסוים, הוא ישלם מראש על מנת שיקח אותם מהמוכר אחרי זמן, עד שיצא השער, עד שיקבע בעצם מחיר קבוע מפורסם בשוקי העיר, למה שהם יתייקרו הפירות לפני שיקח אותם? נמצא לוקח בעצם מרוויח את היוקר בשכר מהותיו שיקדים למוכר, וזה אבק ריבית. אבל אם יצא כבר השער פוסקים, ואף על פי שאין לזה יש לזה, כלומר אם יצא כבר השער פוסקים על הפירות, פוסקים על הפירות, אף על פי שאין פירות לזה למוכר, שנוכל לומר שעכשיו כאילו קנה אותם הלוקח משעת מתן המאות, או כאילו התייקרו ברשותו, אבל יש פירות לזה לאדם אחר. כלומר, יכול המוכר לקנות ממנו עכשיו בדמים שקיבל מהלוקח, מכיוון שיצא השאר, גם אין לו פירות, יש לו מישהו אחר פירות, כיוון שכך, זה כאילו יש לנו מוכר פירות כאילו ברשותו, שמותר לפסוק עליהם. עכשיו, אם בפועל יש למוכר פירות מאמין שרוצה לפסוק עליו, אבל מותר לפסוק עליהם גם לפני שיצא השאר. עכשיו, יש לו פירות אלה שעדיין לא נגמרה מלאכתם, גם זה נקרא יש לו. אם היה הוא תחילה לקוצרים פוסק כמו על הגדיש, אם הוא היה הראשון שקצר את תבואתו ויש לו כבר גדיש ועדיין לא יצא השער, אז פוסק כמו על הגדיש, מותר לפסוק עם המוכר שייתן לו חיטים מאותו גדיש לאחר זמן שתיגמר מלאכת החיטים, נחשב כבר עכשיו כאילו יש לו חיטים גמורות. ועל העביד של הענבים גם כן מותר לוקח לפסוק עם המוכר שישן לנו עכשיו מחיר מסוים עבור יין, למנת שייתן לו את היין לאחר זמן, אם כבר יש לו מוכר ענבים בצורים שנתן אותם בעביד, למרות שלא יצא עדיין השער ליין, עכשיו כאילו יש לו, ועל המתן של זיתים אותו דבר. אתה יפסוק על השמן משעה שמסק המוכר את זיתיו נתן אותם במעטן, וגם לביצים של היוצר, אותו דבר. וכן מותר לפסוק על הסיד שמי ששיקעו בכבשן, משעה שהכניס לכבשן, את אבני הסיד ואת העיצים שדרושים כדי לסרוף אותם. הוא פוסק עמו עם המוכר על הזבל, קולים אותה שנה, גם אם אין למוכר, כי מצוי תמיד, למרות שאין לזה יש לזה. אבל ביוסם אין פוסקים על הזבל, אם כן הייתה לו למוכר זבל בהשפעה שלו. ואחרי מתירים, בכל מקרה, אף פי שאין לו מוכר זבל בהשפעה. הוא פוסק הלוקח עמו בשער הגבוה. זה עוד דין. פוסק הלוקח עמו עם מוכר בשער גבוה. מה זה גבוה? הכוונה שער הזול. כלומר, גבוה, הכוונה בגבוה בכמות הפירות. נותן הרבה פירות בדמים מועטים. זה שער הזול. כדי שנצל לוקח מפסד במקרה שיוזלו הפירות, יש לו לפסוק תחילה עם המוכר שיהיה, אם יזלו, ייתנו את הפירות לפי שער הזול. אם לא פסק כן מתחילה, על כוחו בעצם יקבל אותם שער היוקר, ששעת הפסיקה. רבי אומר לא, למרות שלא פסק עם המתחילה שייתן בשער הגבוה, בשער הזול, יכול בכל זאת לומר לו, אחר כך למאוחר, אם יראה שהוזל המחיר, תן לי את הפירות כזה, כשער שעכשיו הוא זול, או תן לי את מהותיי בחזרת הכסף. כל זמן שלא משך את הפירות, לא נגמר המקח, ויכול לחזור בו. עומד כמה אמר בי אסי, אמר בי יוחנן, הם פוסקים על שער שבשוק. הם פוסקים על פירות, על סמך השער שמקובל לך שבשוק. למרות שיצא השער, אין יותר לשלם לפירות מראש, שמה יתייקרו. לכל זה סותר את המשנה, אבל מה אתה כבר תשאל את זה? מה דרבי זר לרבי יסי? אמר בי יוחנן אפילו כדורמוס הזה? אמר בי יוחנן, האם אמר בי יוחנן שהם פוסקים אפילו על שער שוק כדורמוס הזה, שהוא שוק גדול מאוד, שבעיר גדולה ששער שבו קבוע, הוא משתנה רק לאחר זמן רב יחסית? אמר לרבי יסי, לא אמר רבי יוחנן, אלא בשוק של עיירו קטנות, שלא קביע את רבי, שלא קביע את הרעי, שהשערים לא קבועים. הוא אומר, מה דסק נדח מעיקר, מה שעלה בדעתנו מתחילה, שאמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, שאסור לפסוק אפילו כדומוס הזה, שבכל המקומות אסור לסמוך על שער של השוק, גם יצא שער של השוק אסור לפסוק על הפירות, כשמה משנה, אלא מתיד את הכלל אם פוסקים לפירות שיצא השער, היצא השער פוסקים, איך היא משכחת לה, מפורש אם יצא השער פוסקים, אז הוא יסביר את המשנה, מתיד אין בחית את הקל בעברקי, דמשוך תרית פי, הוא יסביר את המשנה שדובר על חית את הקל בי, כלומר חיתים של האוצרות, וארבע של ספינות, כלומר בשער שנקבע בזמן שבעלי הבתים ועוצרי הפירות פותחים את האוצרות שלהם, וספיות באות בנהר ומביאות תבואה למכור, תמשוך תרי תפי, שער זה קבוע לזמן מרבה, כיוון שיש לו אז פירות, הרבה פירות, פירות מרובים, והסמך שער זה ודאי מותר לפסוק. הגענו לקראת סוף עין בית עמוד בית, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.